פרק ז' ספר אורות התשובה, החלק השני של סעיף א'. הפרק מדבר כפי שמורנו ורבנו רב צבי יהודה כתב בכותרת, ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה. אתמול למדנו על הערך של הרהור תשובה, היום הרב מתייחס לערך של ציור של התשובה. נקרא את הפסקה. הציור של התשובה מהפך את כל העוונות ובהלותיהם, ייצוריהם הרוחניים וכיעוריהם למושגים של עדן וקורת רוח. מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם שמרגיש בו אותו הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר עם הטעם המעדן של שבירת הלב ודיכאות הנפש, המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה בישועת עולמים. השלב הראשון בתשובה זה השלב של הרהור, שאדם הוא מאמין שהתקיעות והקלקול הם ברי שינוי. זה הרהור תשובה. בעצם המחשבה הזאת, הרהור הזה, שהאדם אומר, הדברים הם לא מקובעים, הרע לא ניצח, הרע לא נצחי, זה הרהור תשובה. השלב השני הוא הציור של התשובה. הציור של התשובה זה עוד לא המעשה של התשובה, זה עוד לא ההוצאה של התשובה אל הפועל. הציור של התשובה זה האדם לא רק חושב, לא רק בבחינת סור מרע, לא רק אומר, לא יכול להיות שהרע הזה הוא כמו שמוכרים לי, שזה נהיה חלק מהטבע שלי וזה נהיה חלק מהעולם, בעולם יש רע כזה שאי אפשר לעקור אותו. לא רק זה, אלא האדם גם מתחיל לדמיין, לצייר, לתאר לעצמו מה יכול להיות התחליף לרוע הזה. האדם בונה את הציור החיובי, איך נראים החיים אם הם יהיו שונים, אם הם יהיו לאור של התשובה. אז זה יכול להיות ציור התשובה בנושא מסוים, ויכול להיות הציור של התשובה שזה אולי אלכוהול, כן, באופן כללי, כן, אז הסוגים השונים של התשובה. זה הרב למשל בפרק שני, הרב דיבר על כך שיש, סליחה, פרק שלישי, הרב דיבר על כך שיש תשובה שהיא מכוונת לחטא מסוים, ואז ציור התשובה הוא זה ביחס לחטא מסוים, ויש תשובה סתמית כללית שהציור התשובה זה בנוגע על ה... זה ציור מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד כללי. אז הרב פה לא מחלק בין הסוגים השונים של, של איזה תשובה, אבל כל ציור של תשובה. אז מה עושה הציור של התשובה? מהפך את כל העוונות ובעלותיהם, ייסוריהם הרוחניים וכיעוריהם למושגים של עדן וקורת רוח. העוונות, הדבר הראשון שיש כשאדם עושה עוון, זה שעצם העוון
הוא דבר ש... שהוא לא מצמיח, הוא דבר שיש בו קלקול, הוא דבר שאין בו ברכה, אין בו שפע, הוא דבר מקטין. זה עצם העבוד. ולכל עבון יש מתלווה לכל עבון בעלה ובעלותיהם. מה זה הבעלה? הבעלה היא כשהאדם עושה מה שצריך, כשהאדם עושה מצווה, או כשהאדם מתעסק בדברים שאין שום דבר שנוגד את הדבר הזה, אז האדם רגוע, האדם נינוח, הוא לא נבעל משום דבר. אבל האבון, כיוון שהאבון זה פגיעה באיזשהו משהו, זה או פגיעה בבן אדם למקום, או פגיעה בבן אדם לחברו, או פגיעה בבן אדם לעצמו, אז האדם נבהל. כלומר, האדם פוחד שבסופו של דבר האדם יש בו יושר, האלוקים ברא את האדם ישר, כן, יש באדם את את הנקודה הראשונית שאדם יודע מה ראוי, וכשהאדם בסופו של דבר מתמסר למשהו שהוא לא ראוי, הוא קורא, יש בו איזושהי בהלה בסיסית כזאת, שם היציאה מהסדר היא מה שנקרא תתפוצץ לו בפנים, כן, אז הוא, יש איזושהי בעלה, כן, כמו שחז"ל אומרים, שאחד המוראים פגש את מישהו וראה אותו שהוא חולה, שהוא פוחד, אמר, מה, אתה חטאת, מה, אתה עשית חטא, כי כתוב פחדו בציון חטאים. בסדר, אז הוא אמר, יש סוג פחד של חטאים, ויש סוג פחד בדברי תורה שזה משהו אחר, כן, אבל אז אולי ההבדל, יש פחד של זהירות, ויש פחד של בעלה. החטאים זה סוג פחד של בעלה, כן? אז זה ההבנות ובעלותיהם. איסוריהם הרוחניים, כשאני מבין, האיסורים הרוחניים הם בוודאי מתגברים באיזושהי מידה כשיש ציור של תשובה. זה הפרק הבא, הרב מקדיש מחווה החטא, איסורי התשובה ומרפא הערתה. זאת אומרת, היושר והנקודה הראשונית, התורה שיש לאדם, כן, משם האדם התחיל. ברגע שהאדם חוטא, ברגע שהאדם כן, עושה אבון, אז אנחנו נמצאים בעולם כזה שהאבונות הם לא נראים לנו משהו מאוס, הם לא נראים לנו משהו שאנחנו לא יכולים לחיות. אנחנו נמשכים לאבונות בגלל שיש לנו דמיונות שבאבון, האבון ייתן לנו משהו, נרוויח משהו מהאבונות. כלומר, זה אנחנו מרגישים איזשהו טעם טעים באבון, כן, אנחנו לא עושים אבונות כי אנחנו סדיסטים, כי אנחנו רוצים לעשות רע לעצמנו. אנחנו עושים אבונות כי יש בכל אופן משהו באישיות שלנו שאנחנו מדמיינים שיש באבון משהו שאנחנו מרוויחים ממנו, משהו שהוא יכול לתת לנו חיות. וכשהאדם מתעורר לתשובה, יש לו הרהור תשובה, הרהור התשובה גורם לאדם איסורים רוחניים. כלומר, זה גורם לאדם איזשהו האדם מצייר לעצמו, יכול להיות תיקון, יכול להיות חיים שהם יהיו חיי רוח, אבל יהיה לזה מחיר. אני צריך להפסיק את החיות שהתרגלתי אליה. כן, אני התרגלתי להתחיות מזה שאני אוכל דברים כיפיים. אני התרגלתי להתחיות, כן, חיה את הרגיע אותי סמים, הרגיע אותי עריות, הרגיע אותי שאמרו עליי כל הזמן דברים טובים, הכבוד הרגיע אותי, כל מיני דברים. זה היה דרך זה מה שנתן לאדם יכולת להרגיש את החיים. וכשהוא מערער תשובה, כן, שזה השלב הראשון, שהוא עוד לפני ציור התשובה, הרהור התשובה גורם לכך שנהיה לאדם יסורים רוחניים. מצד אחד האדם מבין שהחיים האלה הם סותרים את הרוח האמיתית, אבל מצד שני זה מייסר אותו לעבור לעשות את התהליך הזה ולהתנתק מהדברים שבכל אופן הוא נאחז בהם בהרגלים שלו. כן, אז זה דבר שיש, שאולי הוא, כלומר, יכול להיות מצב כזה, כמו שאומרים חז"ל, כיוון שאדם עשה עבירה, אז כשהוא עושה עבירה פעם ראשונה, יש לו איסורים רוחניים. כשהוא עושה פעם שנייה, אז האיסורים הרוחניים שלו פוחתים. כיוון שאדם עשה עבירה בשנה הבאה, נעשית לו כיתר. עושה שלישי, עוד יותר כיתר, כן? ככל שהאדם הוא נשקע בעברה, אז האיסורים הרוחניים הם הולכים ופוחתים. אבל אנחנו קודם כל אומרים, תמיד נשאר איזושהי מידה של איסורים. כל אבון, כן? כל אבון יש לו את האיסורים. אבל כשהאדם מתחיל להרהר בתשובה, אז השלב הראשון הוא שהאיסורים הרוחניים הם מתגברים. ועכשיו אנחנו מדברים בפסקה הזאת על השלב השני של כבר ציור התשובה, שציור התשובה הוא צריך להפוך, כלומר להגיד, נכון, יש לי יצורים רוחניים, אבל אני, זה יעשה לי קורת רוח, זה יביא לי חיים של עדן, כמו שאומר הרב, זה מביא עדן לקורת רוח. כן, אז ציור התשובה הוא צריך גם לעשות משהו עם היצורים הרוחניים. ותיאוריהם, תיאוריהם, גם זה, אני חושב שהכיאור שיש בחטא, כן, הכיאור שיש בחטא הוא גם אדם, כל אדם שחוטא, אז עצם הדבר הזה שהוא חוטא, אז האדם יש בחטא, כיוון שהוא לא, כיוון שהחטא הוא באמת דבר גס, כיוון שהחטא הוא דבר לא נקי, כיוון שהגט זה החטאים, לפעמים זה כוחות פיריים, אלימים, כל מיני דברים שהם באמת מכוערים. אז כשהאדם עושה חטא, אז האדם מרגיש את הכיעור שיש בחטא. וגם בזה, ככל שהאדם שוקע יותר בחטאים, אז הוא יותר ויותר מתרגל לחיות בזבל הזה, הוא מתרגל לחיות בכיעור הזה. אבל כשהוא מערער תשובה, אז לאט לאט הוא אומר, וואו, איך אני, כמה אני מלוכלך, כמה אני מלוכלך, ולהרגיש שאתה תקוע בעוונות, ולהיות מבוהל, ולהיות מלא איסורים, ולהיות מלוכלך עם הכיעורים האלה, זה מצב שקשה להיות בו. זה בוודאי לא, זה לא מתקרב למצב הזה של עדן, וזה בוודאי לא נותן לבן אדם קורת רוח. מה זה קורת רוח? זה שהאדם הוא כן, שמח, האדם רואה ערך למה שהוא עושה, הוא רואה טעם למה שהוא עושה, זה קורת רוח. מה זה עדן? המושג עדן מופיע באורות התשובה בהרבה הרבה מקומות. כן? אז עדן, יש את המושג הזה של גן עדן, כן, יש את המושגים של, אז, אבל המושג של עדן, כן, זה זה חיים שהם, ניקח את המושג הזה, נאמר עדן לשון עדינות, שהאדם האדם חי חיים כאלה שהעולם הפנימי או הרצון שלו הוא בדיוק מתאים לעולם החיצוני שלו. כלומר שאין לו איזושהי הרגשה, אין לו את את הציורים האלו, את המקומות האלה שהוא מרגיש שיש לו סתירות, אלא הוא חי בהשלמה ובהתאמה בין העולם הפנימי שלו, שהעולם הפנימי של האדם זה קודם כל הרצון והאידאות והמחשבות של הבן אדם, ואחרי כן זה נטיות החיים, המידות והרגשות והחוויות והמעשים, שכל החלקים השונים האלה הם מתאימים מהפנים אל החוץ, והכל כן משתלב, הכל מתאים, מותאם, הכל מותאם. זה לחיות במצב של עדן, של עדינות. העדינות היא מבטאת בדבר הזה שאתה לא צריך להתנגש עם שום דבר. כן, נגיד דוד המלך כתוב עדינו העצני. אז העצני זה אומר בפעמים אתה נמצא בחיים יש כל מיני כוחות שאתה צריך להילחם. כן, זה בגן עדן אין מלחמות. כן, בעולם שלנו אנחנו לפעמים בעולם שצריך להילחם, להיות כמו עץ. אבל יש הבחינה הפנימית של דוד המלך עדינו. זאת אומרת שהוא רק כשהוא נפגש עם כוחות מבחוץ הוא מופיע את החיים האלה של להיות קשה כמו עץ, להיות קשה. העדינות זה הרכות הזאת. אבל ממה נובעת הרכות? הרכות נובעת מזה שאתה מונע שום התנגשות, ויש התאמה בין הכוחות הפנימיים שלך, בין הרצונות הבסיסיים שלך, כמו שתיארתי קודם את האדם, לבין הופעת החיים בפועל. זה עדן. אז האבון, כן, האבון הוא בוודאי אנטיתזה ל, כלומר מה שהוא תיאר, האבון ומה שיש סביב האבון זה אנטיתזה לקורת רוח, זה אנטיתזה לחיי עדן, כן, למציאות של עדן. אומר הרב, הציור של התשובה, כלומר זה שהאדם לא רק מאחר תשובה אלא שהוא גם לא רק אומר החיים יכולים להיות אחרת, אלא הוא גם מצייר לעצמו איך הם יהיו אחרת, כן? איך יכול להיות אחרת? כן? אז זה לא רק זה שכשהאדם מצייר את הציורים של התשובה, אז המחשבות והתיאור והשייכות לחיים שהם לא חיים של אבון, אז לא רק שהם לא רק שהוא שבזמן שהוא מצייר את התשובה זה יכול לגרום לו נחמה, זה גם כמו שאמר הרב למעלה, שגם הרהור התשובה עם כל מה שהוא גורם להמון המון חובות והמון הרגשה כזאת שיש לו פער מאוד גדול בין איפה שהוא נמצא לבין איפה שהוא רוצה להיות, אז לא רק שהזמן שהוא חושב את התשובה יכול להיות לו אור מתוק כמו שהוא הסביר הרב בפסקה הראשונה כמו שדיברנו אתמול, אלא גם אפילו כשהוא חושב על הרגעים שהוא היה בחטא, על השייכות שלו לחטא והשייכות שלו לכל מה שהחטא גורם, אפילו כשהוא חושב על הדברים האלה הוא יחשוב בצורה כזאת שהוא יירגע ויהיה לו קורת רוח. כלומר יהיה לו קורת רוח מזה שהוא בן אדם שהיה לו אבונות עם כל התולדות שיש מסביב לאבונות האלה, וגם יהיה לו סופו של דבר גם עדן מזה. אז הרב מסביר בהתחלה את הקורת רוח שיכולה להיוולד מציור התשובה. ככה נראה לי שסדר ההסברה של הפסקה זה שהרב קודם כל מסביר את הקורת רוח, ואחרי כן הרב מסביר את העדן שיכול להיות לו. אז החלק של הקורת רוח, אומר הרב, למה? מפני, איך יכול להיות שהאדם הזה, שיש לו את הציור של התשובה, כן, איך יכול להיות אדם שיש לו את הציור של התשובה, אז כי בבבלי היינו אומרים כשהאדם עושה תשובה אנחנו אומרים לו אל תחשוב על העבר, אל תחשוב על החטא, אל תערער בנקודות השפל שלך, אל תחשוב איך היית מלוכלך, אל זה תהיה מרוכז בתיקון, בטוב. ובובים בלי זה באמת בכמה וכמה מקומות הרב באורות התשובה לפעמים אומר הדרכות שזה נראה הפוך ממה שבדרך כלל אנחנו רואים תשובה. בדרך כלל סדר התשובה, בדרך כלל סדר התשובה הוא תכיר את החטא, להתעסק עם העבר, תתחרט ואז תקבל לאבא. זה בדרך כלל סדר התשובה. זה סדר התשובה, זה הרבה להתעסק עם העבר, כן, תשים לב מה קורה, מה 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 פגמת, ותבין את העומק של מה שפגמת, וזה יגרום לך צער מאוד גדול, זה יגרום לך כאב מאוד גדול, זה יגרום לך חרטה, ותקבל לאבא. זה בדרך כלל כל מי שמדבר על תשובה, אז זה הסדר בדרך כלל. הרב באורות התשובה בהרבה הרבה מקומות מדבר על כך שהסדר לא כזה, ושהתשובה הרבה פעמים הסדר צריך להיות קודם כל אל תחשוב שאתה חוטא, מכאן ולהבא תתחיל להיות בסדר, תקבל לאבא יותר, או תתחיל בטוב, תתרכז, תתפס בנקודה שאתה בה חזק, ואחרי כן מתוך מקום גבוה תחזור לחטאת בעבר. נגיד אני כרב, יבוא אליי תלמיד ויגיד לי הרב אני כל הזמן נופל בשמירת הברית, אני תקוע בדבר הזה, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, ואני כותב לעצמי מה קורה, מתי זה קורה לי ואיך קורה לי לזה. האם הרב יגיד לו תשמע זה לא הדרך, אתה עכשיו באת לישיבה 100%, אתה זה, עכשיו אתה לא משנה, אל תתעסק עם הדבר הזה, תלמד תורה ותתאהב תורה ותתפלל וזה, ואל תעשה זה בשביל או כתוצאה מ, אני יודע מה, מהנפילות שלך או משהו כזה, אלא תבנה לך חיים אחרים, תבנה לך חיים מתוקנים, כן, של חיות חיובי או משהו כזה. ואחרי שאתה 4-5 חודשים זה רב רגע, ולפעמים אני פול וזה, אל תדאג, זה לאט לאט יתמעט, אתה תתעסק בטוב, אחרי לאט לאט יעזוב אותך, כן? אחרי או תבוא אליי עוד 3-4 חודשים, נראה מה המצב, אולי אני אתן לך אפשרות, אני אתן לך יותר להתחיל להתעסק עם העבר. לפעמים ככה אני אגיד את צהל הבן אדם, כן? וזה כאילו יש פסקות ברות התשובה שככה הרב מתאר את התשובה, כן, שככה הרב מתאר את התשובה. גם כאן הרב לא אמר לא ככה, הרב אומר פה יש את השלב הזה שכבר יש לך את המצב הזה של ציור התשובה, שכבר אז אתה יכול לעשות את ה להתעסק עם המקומות הנמוכים שאתה היית, וזה לא יפיל אותך וזה לא יחזיק אותך אחורה, אלא זה יגרום לך קורת רוח ועדן. זה מה שהרב אומר. באופן בסיסי הסדר הזה של התשובה, של להתחיל עם הלאבא ואחרי כן להתעסק עם העבר, אז יש לנו עוד פעם, כן, אולי לא נראה לי שנדבר על זה, אבל פעם נתנו שיעור ארוך להסביר שזה בעומק הסדר של הימים הנוראים, שמבחינת ההיגיון היה צריך להיות שיהיה קודם יום כיפור ואחרי כן ראש השנה. כי יום כיפור אנחנו מתוודים על העבר ואנחנו מתעסקים עם העבר ומתקנים ומחפרים ומשהו כזה, ואחרי שאנחנו מתעסקים עם השנה שעברה אז היה ראוי להתחיל את השנה החדשה. כלומר יום כיפור היה צריך להיות בחודש אלול, היה צריך להיות לפני שמגיעים לתחילת השנה, ואז תתחיל את השנה מחדש בנקיות, כן, תתחיל בלי כל הפקח שיש לך משנה שעברה. ואנחנו רואים שסדר הימים הנוראים זה לא ככה. סדר הימים הנוראים אומרים לנו מתחילים את השנה, יש התחדשות,
ובראש שנה אסור להזכיר את החטאים. מה זאת אומרת אסור להזכיר את החטאים? אל תתעסק עם העבר. אל תתעסק עם העבר. זה דבר שדורש עיון, זה דבר שדורש ברור, למה זה בנוי בצורה כזאת? כן, אז יש לזה כמה הסברות. אחד ההסברות, שהדרך התשובה, דרך התשובה היא קודם כל, תתחיל עם עם הלאבא, ורק אחרן אתה הולך לעבר. היה לי פעם איזשהו שיעור בלמדנות על מצוות תשובה ברמב״ם, ודקנקנו מכמה לשונות רמב״ם שהרמב״ם אומר שאין חיוב תשובה, אלא אם האדם רוצה לעשות תשובה, זה הסדר. הסברנו את הרמב״ם שהרמב״ם סובר שהמהות של מצוות תשובה זה לטפל בעבר, והתורה לא מחייבת את האדם לטפל בעבר, כי לפעמים הטיפול בעבר הוא יזיק. צריך האדם להיות מספיק חמוש ומספיק בריא ומספיק בעוצמה שהוא באמת יכול להתעסק גם עם העבר. כן, זה לא פשוט לרוץ להתעסק עם העבר. ולכן אם הרמב"ם מגדיר שמצוות תשובה זה ההתעסקות עם העבר, אז הרמב"ם אומר כשבן אדם חושב שהוא יכול לעשות תשובה, יעשה תשובה וזה הסדר. אבל זה לא שיש אוטומטית מצוות תשובה. ככה פעם הרחבנו בלמדנות בלשונות האלה של הרמב״ם. נראה לי זה במיוחד לשונות של הרמב״ם בפרק זין. בפרק זין ברמב״ם אני חושב זה במיוחד ככה הלשונות. מצד שני יש ברמב״ם בפרק ב' שביום כיפור יש מצווה להתוודות. אז הסברנו, ביום כיפור יש כל כך עוצמה באומה, ויש כל כך הרבה אקלים כזה, זה, ששם זה בטוח שגם אם אתה מתעסק עם העבר, זה לא יפיל אותך. כן? ביום כיפור, יום כיפור באמת אתה יכול, זה מצווה, יצאים על זה. אבל סתם ככה באמצע השנה, זה, לך לרב שלך, תבדוק, אתה יכול לעשות תשובה או לא תשובה, לא תמיד אתה תקבל יותר לעשות תשובה. כן? אבל הפסקה הזאת, הרב כבר מדבר על הדבר הזה, ש ציור התשובה הוא מאפשר בסופו של דבר לגאול גם את המפגש עם העבר הקלוקל שלך, עם הנקודות הנמוכות שלך. כן. למה? כי ציור התשובה הוא מהפך גם את המחשבות על הנקודות השפל שלך לקורת רוח ולעדן. איך? אז אומר הרב, הדבר הראשון, למה? מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדל של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. כלומר, קודם כל, הקורת רוח זה כי האדם בסופו של דבר עושה חשבון. האם בסופו של דבר זה שהייתי במקומות נמוכים הרווחתי מזה משהו או לא הרווחתי מזה משהו? אז אז אומר הרב שהאדם מגיע לשלב כזה שהתשובה היא כל כך מצוירת אצלו, וכשהתשובה מצוירת זה הציור של התשובה הוא כולל את הדבר הזה שהאדם אומר, וואו, איך אני עכשיו נמצא כן, האדם מצייר לעצמו, אני נמצא במצב של חיים כאלה שאני פשוט מאוד, כשיש טוב אני נדבק אליו, וכשיש רע אני בורח ממנו. כן, אני לא יכול לסבול את הרע. כן, הרע כבר לא יכול לעבוד עליי, ואני בורח מהרע, והטוב הוא מאוד מאוד מושך אותי. זה ציור התשובה. ציור התשובה זה האדם כבר נמצא בחוויית חיים כזאת, שהוא אומר, אפשר לחיות מתוך אמון בטוב, מתוך משיכה בטוב, ומתוך זה שאתה סולד מן הרע. אז אומר הרב, מאיפה האדם יש לו את הכוח הזה, שהוא שונא את הרע ואוהב את הטוב? אם הוא היה צדיק, הוא היה תומים, כן, הוא היה נשאר בציווי הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, והוא ממש תמים, הוא לא מכיר
את הרע עם כל הערמומיות שלו, עם כל השקר שבו, עם כל הגסות שבו, עם כל הכיעור שבו, עם כל הבהלה שיש בו, את כל הפקלה של זה. זה לפעמים לצדיקים נראה שהחיים גם של הרשעים הם נוצצים. כי כלפי חוץ הרשעה לא מודעה, והרשעה היא נראית מאוד מושכת וכיפית וחופש וכל מיני דברים. אבל האדם שהיה שם, נפגש שם וסבל מהרע הזה, איך אנחנו רואים שהוא סבל? כי עובדה הוא עושה תשובה, הוא הרגיש את כל הבעלות, הוא הרגיש את כל היסויים, הוא הרגיש את כל הקיוב הזה, כן? אז האדם הזה כבר אי אפשר לעבוד עליו, כן? מי שטעם יין הונגרי, כן? לא יכלו לעבוד עליו. מי שטעם פעם חטא, ושבהתחלה אפון אמר לו, הרע אמר לו, כדאי לך, אני חבר שלך, אני אהיה לטובתך, בסוף הרע עצמו דופק אותו, כן, הרע דופק אותך, משעבד אותך, לא מניח אותך, וזה, ויש לרע כל מיני תרגילים שהוא עושה עליך, והוא בסופו של דבר מתעלל בך, והוא עושה לך דברים נוראיים, אז אתה שונא את הרע. הדבר הזה לא יכול להיות בלי שחווית את החוויה הזאת של הרע. אתה למדת שיעור כללי מכוח כל הנפילות שלך, כן? אתה למדת בסופו של דבר כמה מנובל זה, כן? כמה אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש ותלמד, כן? למה הוא מנובל? כי זה לא כל כך פשוט להבין למה הוא נובד. כן? ואז אתה לומד בית המדרש, שבעה שלמות ליצר הרע, ויצר הרע פעם הוא יכול להיות בצורה של צפוני, ופעם הוא יכול להיות בצורה של מכשול, ופעם הוא יכול להיות בצורה של אבון, ופעם הוא יכול להיות בצורה של חטא. כל מיני סוגים, וזה שהוא, כן, הוא מלך זקן וקצין ועובד עליך. ואתה, ברגע שאתה עושה תשובה, אז אתה, יש לך כבר את הידיעה הזאת, זה מה שאומר הרב, אתה זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואז מתוך עומק הרע של שנאת הרע, אהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. כן, הרב מדגיש פה את העניין הזה, שבעל הצדיק, הצדיק יש בו מידת גבורה. אבל בעל תשובה, מידת הגבורה שלו היא עוד יותר גדולה. יש טוב, יש טוב שהוא מופיע בצורה של חסד, יש טוב שהוא מופיע בצורה של רחמים, ויש טוב שמופיע במידת הגבורה. וכנראה הטוב שמופיע במידת הגבורה, זה טוב שהוא במיוחד מופיע אצל בעלי תשובה. כן, מה זה טוב שמופיע בצורת הגבורה? זה טוב שמוכן להילחם ברע. כן, הגבורה זה היכולת לאמת את הטוב נגד מה שעלול לי לסתור את הטוב ולהכריע, כן? וגם החסד הרבה פעמים וכן הרחמים לא נכנסים לפרטים. כן, הגבורה יש בשתי דברים, גם יכולת הניצוח וגם יכולת הדקדוק, ההיכנסות לפרטים. אז הטוב של הצדיק הוא יכול להיות לפעמים טוב של שפע כללי כזה, הטוב של הצדיק יכול להיות טוב של עדינות ושל רחמים, משהו כזה. הטוב של בעל התשובה זה טוב שיש בו גם את מידת הגבורה, שגם הוא עובד עם הדין, עובד עם הפרטים, עובד עם המלחמות, משהו כזה. אז זה מה שאומר הרב, שכשהאדם יש לו את הציור של התשובה, זאת אומרת, הוא מתאר לעצמו איך החיים שלו עם האישיות של הנפולה שלו, איך פתאום הוא יחיה חיים אחרים. החיים האחרים של הבעל התשובה זה לא דומה לחיים של הצדיק. הצדיק גם אין לו את את השנאת הרע, הוא רחוק מן הרע, אבל לא שונא את הרע. יש הבדל בין לא לגוע ברע לבין לשנוא את הרע. והציווי הוא לא רק לא לגוע ברע, אלא צריך לשנוא את הרע. צריך כאילו לקחת מרחק מהרע, צריך לדבר את זה. וגם הצדיק יש בו טוב, אבל אין לו טוב של מידת הגבורה.
ואתה מכוח האישיות שהיה לך בעבר, יהיה לך את שתי הדברים האלה, שנאת הרע וטוב של מידת הגבורה. זה מה שאומר הרב, מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. עוד לא הגענו לעדן, זה בינתיים רק קורת רוח. קורת רוח הכוונה רווח. הוא אומר, בסופו של דבר הרווחתי. לא, אני לא דפוק. איך הוא יכול להתעדן, אז אתה אומר. אז עכשיו, בשביל זה הרב מקדיש פה עוד שלושה, עוד שלוש שורות, עוד שני משפטים. ולמעלה מכל חשבון ודעת. כלומר, הדבר הראשון עד עכשיו זה מתוך חשבון ודעת. ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם שמרגיש בו אותו הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר עם הטעם המעדן של שבירת הלב ותיקות הנפש המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה בישועת עולמית. מה שאומר כאן הרב, אומר הרב שחוץ מהשאלה הזאת אם האדם יש לו רווח או אין לו רווח, אז החיים החיים של בעל התשובה, כן, הם יכולים, אני חושב שהפסקה הזאת היא במיוחד נכונה בתשובה, רגע, אם זה חייב להיות עם תשובה מאהבה, לא, יכול להיות שגם בתשובה מהיראה יש את הדבר הזה, כי הרב מדבר פה על שבירת הלב בדיקות הנפש, לא חייבים אולי ללכת על תשובה מאהבה, צריך לחשוב על זה, האם זה חייב להיות רק במדרגה של תשובה מאהבה או גם בתשובה מהיראה. יכול להיות שגם בתשובה מהיראה יש את המדרגה הזאת. מה שהרב אומר כאן, הרב אומר בעצם את מה שחז"ל אומרים, שכשאתה שואל את עצמך מי יותר יש לו קרבת השם, מי המקום שלו הוא יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, מי יש לו יותר נועם ודבקות בקדוש ברוך הוא, שיש צד כזה שבעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והמקום הזה שבעלי תשובה עומדים, שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הוא מקום שיש בו נועם אלוקי, יש בו דבקות אלוקית. המקום שחז"ל אומרים את הדבר הזה, שיש בסופו של דבר נחמה, שמהי נחמה? זה כמו שאמרנו אתמול, המבט הזה שכל ירידה היא בסופו של דבר נהפכת להיות עלייה, שכל הירידות הם לצורך עלייה, ובמבט כולל הירידה נהפכת להיות חלק מן העלייה. ואז לכן הוא לא צריך לעשות חשבון של, כלומר הוא מגיע למצב הזה שהוא חושב על העבר, הוא לא מבודד את העבר ואומר מה יחס לי לעבר. אז אם הוא מבודד את העבר ואומר מה היחס שלי לעבר, אז הדרך שלי לקרום לעצמו חורת רוח זה רק את זה שהוא אומר, נכון, העבר שלי הוא משהו שבאמת הוא מכוער וזה לא טוב וזה זה זה, אבל הרווחתי ממנו את מה שהוא אמר למעלה, את שנאת הרע ואהבת הטוב בגבורה אדירה. אבל במצב עוד יותר מתקדם, שציור התשובה, כן, ציור התשובה יכול לתת עוד משהו. מה הוא יכול לתת עוד? הוא יכול לתת הדבר הזה שהאדם יתחיל להסתכל על הירידות שלו לא כאיזשהו דבר שעומד בפני עצמו. הוא רואה את כל החיים שלו במת אחדותי כזה, והוא רואה את העבר שלו כחלק מהחיים שלו בהווה, והוא מוצא איך כל העבר הזה הוא בסופו של דבר הוא חלק מהדבקות שלו ומהנועם שלו בקדוש ברוך הוא. איך הדבר הזה, כן, איך אנחנו מבינים מה זה המושג הזה שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז הדבר הראשון זה הצד הפשוט הזה שהצדיק שהוא לא טעם של חטא והוא לא היה מאוד מאוד רחוק, אז בוודאי יש לו נעימות שהוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מתקרב ממקום קרוב, כן? יש לו פחות את ההתחדשות הזאת של המעבר ממקום רחוק למקום הקרוב. אבל תשובה שהיה במקום מאוד 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 רחוק, והוא הופך, כן, נהפך הדבר הזה, והוא נמצא עכשיו במקום קרוב, עצם הדבר הזה, עצם הפער הזה, עצם הדרך היותר ארוכה היא גורמת לנועם יותר גדול. גם אפשר לבוא ולהגיד שעיקר הנעימות או עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא היא לא דבקות כמותית, היא לא דבקות שהיא קשורה לכמה מעשים עשיתי או כמה מצוות, זה לא משהו מספרי, אלא עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא זה כמה דרך עשיתי, כמה, כי בעצם הדרך היא מבטאת את הרצון, כמה דרך עשיתי, כן, כמה דרך עשיתי. ואם יש צד כזה שהדרך שבא, שהאדם שהיה רחוק היא דרך יותר ארוכה, שלום שלום לרחוק ולקרוב, מישהו שכל הזמן קרוב הוא עושה דרך, אבל הוא עושה דרך קרובה, ומישהו שהוא היה רחוק הוא עושה דרך יותר ארוכה. אז צריכים להתבונן על הדבר הזה שעיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא היא לא תלויה בכמות בזה, אלא היא קשורה בדרך, כן? והדרך של בעל התשובה היא דרך מפותלת יותר, ארוכה יותר, שהיא דורשת התגברויות יותר ורצון יותר וצימאון יותר, זה שהיא יכולה לתת מקום יותר גבוה. זה הצד הראשון. הצד השני, הצד הנוסף שכאן אומר הרב, זה מה שכתוב במשפט הראשון, למעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם. זה העניין הזה של הנוחם, הנחמה, להפוך, כן, הפכת מסבדי למחולי, כן, ההפיכה של המצב הגרוע למצב השמח, כן, שמרגיש אותו הנועם האלוקי מיוחד לבעלי תשובה הנעים ביותר, עם הטעם המעדן של שבירת הלב ודיכות הנפש המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה בישועת עולמי. מה הרב מתכוון כאן? מה זה הדבר הנוסף? הדבר הנוסף זה מה שאני חושב שהמהר"ל בנתיב התשובה מאוד מרחיב על הירושלמי ועל המדרש הזה, שהצדיק הוא בחינת תורה ובעל התשובה זה מבחינת קודש הבריחו, כן, כתוב חותם העונשו. אז החטא אומר חטאים תרדופה, הנבואה אומרת הנפש החוטאת תמות, התורה אומרת יביא קורבן להתכפר, הקדוש ברוך הוא אומר יעשה תשובה, כן. אז מביא שם הירושלמי את המשל הזה, משל מישהו שהמלך נתן לו כלים לשמור והוא לא שמר על הכלים והכלים נשברו, וברגע שהכלים נשברו אף אחד לא יכול להגיד לבן אדם עצה מה לעשות עם הדבר הזה שהוא שבר את כלי המלך. היחיד שיכול להגיד משהו שלמרות ששברו לו את הכלים שלו הוא מקבל את הכלים האלה, זה הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שהצדיק באיזושהי מידה הוא פחות צריך את ישועת השם, הוא צריך פחות את היד הישירה של הקדוש ברוך הוא שתיגע בו, כי הוא כל הזמן הוא בסדר, הוא מהשרים שמתפקדים, ולא צריך לקרוא אותם לסדר, לא צריך לעשות איתם ברור אישי, ולזה מה קורה עם השבר, ומה יהיה לזה, אלא בסוף מכל השיעורים אתם תגידו וואלה שווה להיות בעל תשובה, אל תדאגו, יש מספיק דברים שאנחנו בעלי תשובה, ואל תדאגו, ומה שאתם יכולים להיות צדיקים, תהיו צדיקים. אנחנו נשלים עוד 5 דקות או עוד 10 דקות בשיעור הבא את העניין הזה של הכלים השבורים, כן, ונמשיך זה. רק שבוע הבא תשאלו אותי, אני לא זוכר, יש באחד מהימים שם חתונות, אז נראה.